ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום זרחים דף י"ט. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל שש שורות מראש העמוד. לפני שניכנס לתוך הגמרא, נציין בשוליים יש לנו נושא, וכתבנו כהן שלקה באצבעו בשבת, מה ניתן לשים עליו שלא יהיה בעיה של איתור בגדים. אולי נציין שהסוגיה הזאת מופיעה במלואו גם כן בסוף מסכת עירובין. הרי איתור בגדים הוא אומר לנו שכהן הדיוט שבדרך כלל משמש בארבע בגדים, הוא צריך להיות מלובש לא פחות ולא יותר. אם שמים איזושהי תחבושת תוספת על בגדיו, האם זה יהווה בעיה? אנחנו נפתח במקור תנאי, ואחר כך יופיעו משולשים, והם מוסברים כאן במבנה שאתם רואים גם בשוליים, דעות בעניין ענל. אנחנו גם ננסה להבליט על ידי צורת כתר הבלטת שוני בין שני לשנות. בגמרא יש מספרים רומאים, אחד ושניים, והם מהווים שני לשונות בדיון הנוכחי. אנחנו כעת ניכנס לתוכן הגמרא. תנן התם. המשנה אומרת שם, כהן שלקה באצבעו. ושוב פעם, אנחנו אומרים בכהן שעובד בית המקדש בשבת, ויש עבודות שמבצעים בשבת, כורך עליה, על האצבע, גמי במקדש, אבל לא במדינה. האתר הזה לכרוך גמי זה קיים אך ורק בבית המקדש, לא מחוץ עלה. רש"י כותב, כורך עליה גמי בשעת עבודה שגנאי הוא שתראה שמכתו, ואף אגב דגמי מסי מכה הוא מרפא, וכל דבר שיש בו משום רפואה אסור משום שבות. יש איסור דרבנן לעסוק ברפואות בשבת, ולמה גזרו חכמים גזירה שמה ישחוק סמנים? אם נתיר שימוש בסמנים בתרופות, אדם יבוא לידי הכנת התרופות, והכנתם כרוך לאיסור תוכן ישחוק סמנים, וכמובן זה האיסור של שימוש בתרופה זה איסור דרבנן אתו גזיר אתו איסור דורייטה, כמו מלאכת תוכן. טוב, הגזירה הזאת לא לשמש בתרופות, הנימילי במדינה, מחוץ לבית המקדש, אבל במקדש לא גזרו משום שבות. בבית המקדש החכמים לא הנהיגו את הגזירה שלהם. וחזרה לגמרא, ואם להוציא ממנו דם, אם מטרת כריכת הגמי זה כדי להוציא, לשחות מהגוף, מהאצבע, דם, אפילו טיפת דם, כאן וכאן אסור, גם במקדש דבר כזה אסור. כאן זה איסור עשיית חבורה שהוא איסור דורייתא. עד עכשיו דיברנו על כריכת גמי. גמי זה מין הצומח, אם זה כמו קנים שצומחים, זה בתחום הצומח. הוא לא צורת בגד בכלל, אלא צמח שיש לו את הכוחות כמו שראינו עכשיו ברש"י. אמר רב יהודה אמר רב יחיא, לא שנו ההתר לכהן הזה אלא גמי, אבל צלצול קטן אבי איתור בגדים. אם הוא יכרוך צלצול קטן, מין סרט נגיד סביב האצבע, זה כבר נחשב בעיני רב יהודה כ מין בגד, כדין בגד יש על הדבר הזה, אז הוא מהווה איתור בגדים. ואנחנו נציין לכאן המשך הגמרא, למרות שאצבע אינו מקום בגדים, הרי האצבעות של הכהנים הם גלויים לגמרי, הם לא כמו שער הגוף שמכוסה עם בגד. אז הדוגמה של אצבע הוא דוגמה של מקום שאינו מקום בגדים, ובכל זאת, לפי רבי יהודה בר רכיה, שייך האיסור של איתור בגדים. רבי יוחנן אמר, לא אמרו איתור בגדים, אלא במקום בגדים. אבל שלא במקום בגדים כמו אצבע, לא אבי איתור בגדים. אבל בכל זאת, אולי יש בעיה בצלצול קטן וטיפולי משום חציצה. הרי הכהן צריך לאחוז בכלי שרת. ידו בשרו ישירות נוגעות בכלי. לא עם משהו חוצץ, כמו הצלצול הזה. אז איך רבי יוחנן מתיר צלצול סביב האצבע בזמן שהאצבעות הם חלק מהגוף של הכהן שצריך להיות במגע עם הכלי שרת? הגמר נותנת שתי תשובות. אחד זה בשמאל, כהן לא עובד עבודת מקדש ביד שמאל, אז שמה הוא ישים את שמה מדבר על האצבע הלקויה, ושמה יכול לחוך סביב החבורה, את הפצע, את הצלצול קטן. אינמי, שלא במקום עבודה. אולי הפצע הוא על גב היד, חלק מהיד שלא אמור לבוא במגע בכל מקרה, ושמה יכול להדביק את התחבושת, את הדבר ש אנחנו דנים בו עכשיו. אז אין שום בעיה של חציצה. אולי רק נציין שהמילה הזאת, חציצה, כאן המובן שלה המובן הרגיל, חוצץ בין זה לזה. אנחנו נראה שימוש אחר במילה חציצה או חוצצות בהמשך. ופליגה דרבה, זאת אומרת רבא אומר משהו והוא חלוק על דבריו של רבי יוחנן. דאמר רבא, אמר רב חיסדא, במקום בגדים אפילו נימה אחת חוצצת, אפילו שערה אחת יכולה לחצות במקום בגדים. שלא במקום בגדים, שלוש על שלוש חוצצות, פחות מכאן אינן חוצצות. עכשיו המילה הזאת חוצצות, רש"י מציין משמעות איתור בגדים. למה בחרו במילה הזאת? כי הזכרנו חציצה לפני כן במובן הרגיל, אז ממשיכים לשמש במילה הזאת, אבל כאן במובן של איתור בגדים. רש"י אומר את זה, נראה ביחד, שלוש על שלוש חוצצות, כותב רש"י, כלומר הווה איתור בגדים. והיידי דנקן, בנימה אחת במקום בגדים לישנה לחציצה דשייך הבא, שם זה לא עניין של איתור בגדים, לא מדבר על בגדים בכלל, מדובר על שערה או חוט אחד יכול לחצות, שם מדובר במקום בגדים זה חציצה, כי הבגד צריך להיות על בשרו, ובמקום בגדים שערה אחת היא חציצה במובן הרגיל של המילה. אז נקדמי במסקנה לישנה, במסקנה כמובן בסוף דבריו של רבא, גם לישנה לחציצה. אבל כאן, כשאנחנו מדברים על שיעורים, שלוש על שלוש אצבעות, זה שיעור בגד בענייני קבלת טומאה. אז אם אנחנו מקמים את עצמנו בגוף הכהן שלא במקום, במקום שלא אמור להיות מכוסה בכל מקרה, אז הבעיה שאיתור בגדים מתעורר רק אם מדובר בשלוש על שלוש גודל בד, רק אז חוצצות, כלומר איתור בגדים, פחות מזה אינן חוצצות. הגמרא ממשיכה, עד רבי יוחנן ודאי פליגה. דבר של רבא פה, ואנחנו הדגשנו עם קבקוב את הביטוי שלא במקום בגדים. אצל רבי יוחנן, מה כתוב שלא במקום בגדים? אין בעיה בכלל שיתו בגדים, הוא לא התייחס לשום שיעורים, אז כל דבר לא מהווה בעיה. לפי רבה, שלא מקום בגלים זה לא מקום חופשי חופשי, תשים מה שאתה רוצה. אם מדובר שלא מקום בגלים, רק אם הוא פחות משלוש על שלוש אצבעות. אז אם אנחנו ניקח למשל בד ששיעורו שלוש על שלוש, לפי רבה זה נחשב בעיה. לפי רבי יוחנן זה אינו בעיה. אז לכן הגמרא אומרת ש רבה ודאי פליגה עד רבי יוחנן. ממשיך הגמרא עם שאלה, עד רבי יהודה ברי לרב חייא, מי למה פליגה? האם רבה ורבי יהודה ברי לרב חייא, המשולש הראשון, האם הם חוקים? ורשי מסביר הבסיס לשאלה, מי למה דפליגה? רשי כותב, דיו, רבי יהודה אמר, צלצול קטן חוצץ. צלצול זה כבר בגד שלם, אמנם קטן מאוד, אבל הוא ייצור של בגד. ורבה אמר, פחות משלוש לא חוצץ. עכשיו, הצלצול קטן הוא פחות משלוש על שלוש אצבעות. אז לפי רבי יהודה, זה בכל זאת בעיה. לפי רבה, אם מדובר פחות משלוש על שלוש, הוא לא בעיה. וגם נציין שאנחנו מדברים על האצבע שהוא אינו מקום בגדים. אז לכן זה משותף בין רבי יהודה ורבה, אנחנו מדברים על מקום בגוף שאינו מקום בגדים. לפי רבי יהודה ראינו גם דבר קטן מאוד כמו צלצול שהוא פחות משלוש על שלוש נחשב בעיה, ולפי רבה זה אינו בעיה, כי אנחנו מדברים על שלא במקום בגדים. הגמרא עונה שאין להסיק שרבה חולק על יהודה ברבי לחייה, שאני צרצו קטן, זה חשיב. הוא חשוב, הוא ראשי כותב לפי שעשוי לנוי, והמי בגן, ולכן גם רבה, שהקל בפחות משלוש על שלוש אצבעות, הצרצו בכל זאת יהיה בעיה של יתור בגן, גם לפי רבה. לישנה אחרינה אמרי לה. אנחנו חוזרים על נגיד כל הסוגיה האחרונה עם שוני, הבדל, אבל הבדל לא יבוא לידי ביטוי בקשר למשולש הראשון, לדבריו של רבי יהודה ברי לרבחייה. אז זה מרכיב אחד פחות שלא צריכים לחפש הבדל. אז מה כתוב פה? אמר רבי יהודה ברי לרבחייה, לא שנו אלא גמי. ההתר שראינו במשנה שמצוטט למעלה זה מוגבל לגמי, אבל צלצול קטן חוצץ. צלצול קטן נחשב חוצץ. ומה זאת אומר חוצץ? הוא נחשב כאיתור בגדים. רבי יוחנן, הוא בא לחלוק על רבי יהודה. רבי יהודה אמר, לא אמרו חציצה, כוונה איתור בגדים, פחות משלוש על שלוש, אלא במקום בגדים. אבל שלא במקום בגדים כמו אצבע, שלוש על שלוש חוצצות פחות מכאן אינה חוצצת, וזה כולל הצלצול קטן. אז אם נמקד את ענייננו, אנחנו רואים שרבי יוחנן סובל, כאילו מכשיר צלצול קטן על האצבע, הרי זה אינו מקום בגדים, ולפי רבי יהודה לא מכשיר צלצול על האצבע, אז הם חולקים. עכשיו, מה ששמענו בדבריו של רב יוחנן עכשיו, הגמרא מציינת, והיינו דרב העם רב חיסטה. ראינו מקודם רב העם רב חיסטה. אם אנחנו ננצל את החיצים שאוספנו לטקסט לגמרא, מצד הטקסט, מה ראינו למעלה? רב העם רב חיסטה אמר שבמקום בגדים, אפילו נימה אחת חוצצת, ושלו במקום בגדים רק 3/3 חוצצות, פחות מכאן אינן חוצצות. ומה ראינו פה ברבי יוחנן? שלו במקום בגדים אותו דבר, 3/3 חוצצות, פחות מכאן אינה חוצצת. והגמרא מציינת שאם מסתכלים ישירות על דבריו של רבי יוחנן פה, הם מה שראינו מקודם בשמו של רב העם רב חיסטה. הגמרא שואלת, למה, שוב פעם, לגבי רבה, עכשיו רבה הוא לא הופיע בגמרא כבר פלוקתה נגד רבי יהודה ברי רפיה, רבי יוחנן כן. אז לכן מבחינת רבי יוחנן שהוא בא לחלוק, ולכן הגענו למסקנה שבניגוד לרבי יהודה שאסר את הצלצול קטן על האצבע שהוא לא מקום גדים, רבי יוחנן מכשיר. כי שוב פעם אני מדגיש, רבי יוחנן בא ישירות לחלוק עליו. למה אני מדגיש את זה? כי אם אנחנו כבר אומרים שרבי יוחנן הוא דומה לרבה, בלשנה הראשונה הגמרא הסיקה שרבה לא חולק על רבי יהודה ברי רפיה. אי אפשר לומר כאן בלשנה השנייה שרבי יוחנן ששוב פעם דומה לרבה שהוא לא חולק, כי הוא בא ישירות כדי לחלוק. בכל זאת הגמרא כאן מזכירה או חוזרת על השאלה שהיא השאלה מקודם, מה לגבי רבה שאמר את דבריו בעלמה? הוא לא הופיע פה כדי להתנגש עם רב יהודה, כדי לחלוק כישרות עליו. אז שואלת מה, למה פליגת עד רב יהודה ברי ברפייה? מה דעתו של רבה לגבי הצלצול קטן? האם הוא יחלוק על רב יהודה ברי ברפייה? הגמרא אומר לו, כמו שאמרנו מקודם, שאני צלצול קטן זה חשיב. לפי רבה, הוא מוכן לקבל את האיסור של רבי יהודה ברי רפיה, כי צלצול קטן הוא דבר חשוב ונחשב כאיתור בגדים, גם אם מדובר בדבר שהוא פחות מ3/3 דברים, וגם אם מדובר שזה לא שלו במקום בגדים, כלומר האצבע. הגמרא כאן חוזרת לשיטת רבי יוחנן, ורבי יוחנן שאמר אפילו צלצול קטן אינו נחשב בעיה. מה יהיה? למה התנה ליד? יש לנו כאן כוכבית, אפשר לשייך את זה לכוכבית למעלה. למה התנה הזכיר גמי? מה יהיה? למה לדבר גמי? לשמועינן צלצול קטן שזה אינו בעיה, ואז היינו אומרים כל שכן גמי, שזה פחות דומה לבגד. הגמרא עונה, מיותר אגב ברוכי קומה שמלן, וזה שאתה נבחר בדוגמה של גמי, הוא מלמד אותנו דבר אגב ברוכי. אומרים בלעז, by the way. The גמי, מסי. שגמי הוא גם מרפא. זה מזכיר את הגמרא בכתובות קוף גימול עמוד א', וגם תוספות פה מתייחס למים רבני שמציינים את הגמרא בכתובות, אבל לשון חכמים מרפא או מרפא. תוך כדי לימוד סוגיות הלכתיות אדם יכול ללמוד מין תוספת גם לאורחות חיים, ו כאן זה דוגמה מבין עוד דוגמאות שגמי הוא יש בו חומר תרופתי יש לו סגולות רפואיות. אנחנו נפנה שוב פעם לשוליים. אגב, לסוגיה שעברנו עכשיו יש לנו טבלה שמפרטת את השיטות בלשנה ראשונה, בלשנה שנייה, והאפשרות לראות את ההבדלים ביניהם. בשוליים כעת יש לנו נושא סלש מבנה, צורת הרגש מופיעה, והם שאלות בעניין הציצה. פסק כפול מבליט דוגמאות. אם אנחנו נזכור עם סמך את הגמרא מראש, הבלטנו קינה, אפר, בית השחי, כוונה אוויר שנכנס בחלק הזה של הגוף והוא מלובש בקוטונת, בקטונת, האם האוויר הוא חציצה? הכניס ידו לתוך חיקו או נעימה. ואחר כך יופיע עוד שאלות ונראה, יצא שערו בבגדו, שער שעדיין בניגוד למקרה של הנעימה שזה בחוט או שער תלוש, פה יש על ראשו שערה ארוכה שנכנס מראשו לתוך מתוך הבגד, כלומר מבין לבגד לגוף, האם זה חציצה? ואז יש שאלה בעניין תפילין. תפילין, האם זה נחשב בעיה? כשנגיע לתפילין אנחנו נראה שיש מחלוקת רש"י ותוספות מה הכוונה, מה ישר חוץ, האם זה שאלה של איתור בגדים או שאלה של חציצה ממש. עכשיו אנחנו נחזור לגמרא, לתחילת השאלות. באי רבה, נכנסה לו רוח בבגדו, והרוח הזה גורם לכך שהבגד לא מונח ישועות על הבשר, ואנחנו מדברים כמובן בשעת עבודה. מהו? שני צדדים לשאלה הזאת. א', על בשרו בעינן ועליקה, החיוב הוא שהבגד יישען ויהיה מחובר ישירות על בשרו, ואם נכנס רוח אז לא מקיימים את הדרישה הזאת. או דרמה, דרך לבישה בכך, גם לובש בגדים, זה הדרך שהרוח נכנס לשם. אין לבישת בגד בצורה כזאת שהוא צריך להיות צמוד כל הזמן לבשר. אז השאלה נשאלה, אין כאן תשובה לשאלה הזאת, אלא ממשיכים לשאלה אחרת. קינה, מהו שתחוץ? מתה לא תיבה אלא לבדי חיצה. אם הקינה מתה אז זה ודאי חוצץ. חיה מי, מי אמרינן כיוון דעתה ואזלה, מאחר שזה זז, רביטה אי, זה נחשב כבשרו ולא חיצה. רביטה מילולי, הכוונה זה אופן הגידוד שלו. רש"י כותב, רביטה היא, הרי אי כבשרו. או דילמה, ממשיך הגמרא, כיוון דקפיד עלה חיצה, מאחר שהבן אדם מקפיד, הוא לא רוצה אפילו קינה אחת על בשרו, הוא כן נחשב דבר זר וחוצץ. אפר, מהו שיחוץ? אפר ודאי חיץ, אלא אבק אפר, זה דק מאוד. מהו? בית השחי, מהו שיחוץ? כאן זה לא אוויר שנכנס מבחוץ כמו למעלה בשאלת רוח, אלא הבגד הוא הקטונת של הכהן, שהוא מכסה אותו חלק מגופו, דיינו חלק הבית השחי. הבגד לא צמוד לשם, יש אוויר בין הגוף לבגד עצמו. האם זה נחשב בעיה? על בשרו בעינן והלקה, זה לא על בשרו, או דלמה, דרך לבישה בכך. רש"י אומר פה, בית השחי מרשי החוץ, אוויר בית השחי כגון בית יד של חלוקו, שהוא רחב ואינו נוגע בבית השכי. מה עושה חוץ? וצריך שיהיו בתי זרועותיו דחוקים ונוגעים בבשר. אם אנחנו אם כן זה נחשב היעז, יצטרך ייצור בגד שיהיה צמוד שם. נחזור לגמרא. הכניס ידו לתוך חיקו, מהו? גופו מחיץ ידו, היינו זה גופו, האם זה חוצץ או לא? נימה. עכשיו המשמעות של נימה זה חוט שבא מבחוץ, מעלמה. מה עושה את החוץ? נימה ועדי חיצה, זה לא שאלה, זה ודאי חוצץ. אלא נימה מדודלת, מהו? רש"י מסביר, נימה מדודלת מן הבגד, מגוררת ותחובה בו קצת, אלא שנתקע מעיקרה. חוט מהבגד עצמו, שהוא בשורש של אותו חוט, הוא כבר מנותק, אבל הוא עדיין מחובר לבגד, כי תחובה בין שאר החוטים שמהווים את הבגד. האם זה בעיה? נחזור לגמרא. באי מו ברב אשי, יצא שערו בבגדו. שערו כוונה מראשו, וזה יצא למטה עד שנכנס בין הקטונת לבשרו. מה הוא? האם זה חוצץ? שערו כגופו דמי או לאו כגופו דמי, אם אתה אומר ששערו זה כגופו, אז הוא לא חוצץ. באי רבי זירא, תפילין מהו שיחוצו? רש"י לומד שמדובר פה על איתור בגדים. תוספות אומר לא, זה עוד שאלה של חציצה, חציצה במובן הרגיל, כמו כל השאלות הקודמות. לעניות דעתי יהיה לנו קל בהמשך הגמרא להסתכל על התפילין כשאלת חציצה במובן הרגיל. אולי שנגיע לשם אולי נזכיר למה אנחנו אומרים את זה עכשיו. בכל אופן, האם תפילין מהווים בעיה של חציצה, או שוב פעם כמו רש"י איתור בגדים, או חציצה רגילה? אני בדמנתי אמר לילה לאו זמן תפילין הוא, לא תיבאי לך כיוון דלילה חייצי יום נמי חייצי. יש מחלוקת בעניין תפילין, האם זמנם של תפילין כולל גם הלילה או לא. אם אתה אומר שלילה לאו זמן תפילין, אז כהן שעובד, יש עבודות שמתמשכות במשך שעות הלילה, כמו שריפת החלבים והאיברים שנשארו משעות היום שלא עוד לא הקטיעו על המזבח. אז בעבודות הלילה, אם אתה אומר שתפילין אינם נוהגים בשעות הלילה, אז תפילין ודאי נחשב חציצה. רש"י גם מוסיף פה ושם מילים מאוד, נגיד מילות מפתח. רש"י מתחת לגמרא שלוש שורות אומר לא תיבאי לך דוודאי חייצי, כי למפורש תמה כיוון דבעבודות לילה חייצי דהלו מצווה אבי התפילין בלילה דנהווה כגופי משום חביבותה דמצוות. תראו את הדבר המעניין הזה, בגלל חביבות המצווה זה מסוגל לחשב כעוד עבר מגופו, אבל בלילה אין מצווה, כי לילה לאו זמן תפילין לפי המדע המועזות, אז זה לא הופך להיות כגופו. ואם בלילה זה אינו נחשב כגופו, גם ביום שזה כן זמן תפילין הוא לא יחשב כגופו, בגלל שיקול אחר, כי לא רוצים מצב שעבודות הלילה יראו כחמורות יותר מעבודות היום. אז בגלל השיקולים האלו, לפי המדרש אמר, לילה לאו זמן תפילין, אין פה מקום לשאלה. השאלה יכוון רק כי תיבאי לך, השאלה של רבי זירא, אם האם תפילין חוצצות או לא, למדרש אמר, לילה זמן תפילין, מהי? מצווה דגופי חיץ או לא חיץ? יגלגל מילתא ומטה לקמי דרבי עמי, Amale Talmud Aluch Ubiadenu Tfinin Chotzitzot Meitivei as Shohalim Kohanim Bavodatan Levim Beduchanam Vizrael Bemamadam Pturin Minat Fila Minat Filin My love Im Hinichan Einan Chotzitzot Lo Im Hinichan Chotzitzot Ihachi Pturin Im Kach הם הדברים שהנחת תפילין הוא חציצה אז מה פירוש המילה פטורין אסורים מבעיה לי חוצצות זה נחשב בעיה אז אם אתה שם אותם אסור לעשות כך כי אתה יוצר בכך בעיה הגמר עונה למה בחרה המקור הזה להשתמש במילה פטורין כן, הדעיק הלווים וישראל דלו מתנו לאיסור כי המקום מתייחס גם כן ללווים וישראל הלווים שהיו בבית המקדש לשם שירה על הקורבנות ישראל שהיו במעמדם הם נציגים של עם ישראל בשעת הקרבת קורבנות ציבור ואצלם אין כאן חציצה, אין להם בגדי כהונה למשל, אין להם אין להם איזושהי חובת בגד שהתפילין יחשב בעיה כלפיהם אז לכן לא שייך המילה אסור אצלם שוב פעם נקרא את זה כיוון דעיקה לוי וישראל לא מתנו לא שייך ללמד להשתמש במילה אסור משום החיתן הפטורים גם לגבי הכהנים אבל כשאנחנו נדבר על הכהנים לפי הגישה הזאת זה באמת אסור כי תפילין חוצצות והתניה עם מניחן אינן חוצצות יש מקור שאומרת הפוך לא קשה הד יד הד ראש וכאן המילה חוצצות יותר קל להבין אותו אני יודעתי במובן הפשוט כמו שתוספות אמר חציצה רגילה שאם מדובר בתפילין של יד זה חוצץ כי על היד צריך להיות שרבונים של הקטונת ואם הוא ישים תפילין זה בעיה של חציצה כי הקטונת לא נוגעת ישירות לבשר ידו אבל אם מדובר בתפילין של ראש אין בעיה אין חציצה כי אין שם לבינתיים איזו בעיה של חציצה אין בגדים שם אגב זה לא בדיוק אנחנו ננתח את זה עכשיו בהמשך שואלת הגמרא מה ישנה דיד שאתה אומר שתפילין שיד חוצץ תכתיב ילבש על בשרו ולומדים מכאן שלא יהיה דבר חוצץ בינו לבשרו תראש נמי כתיב יש בעיה לגבי בגדים וחציצות לגבי ראשו כתוב וסבתא המצנפת על ראשו אחד מבגדי הכהונה המצנפת נקרא לזה סוג של כובע בשביל הכהן הגמרא עונה בכל זאת התפילין אינו מהווה חציצה ושוב אם אנחנו מדברים על באופן המסורתי להבין את המילה חציצה כדבר שחוצץ בין דבר לדבר המצנפת אינה בעיה לגבי חציצה של תפילין של ראש הגמרא מסבירה תנא שערו היה נראה בין ציץ למצנפת אנחנו כעת נדבר על הכהן גדול שהיה לו מבין שמונה בגדיו היה ציץ שהיה פס של זהב שישב על ראשו היה לכהן גדול גם כן מצנפת והיה מקום בין הציץ והמצנפת ששניהם מונחים על ראשו של הכהן גדול והגמרא אומרת בעמוד ב' ממשיכים ששם מניח תפילין אז אין כאן שום בעיה של חציצה רשי בשורה הראשונה אומר ששם מניח תפילין הלקח לקה חציצה ותנא דאיצטריך להשמינן אם היא ניחן אין חוצצות, היה ביתה קצרה בעניין התפילין, שאם היא ניחן אינן חוצצות, והסברנו שמדובר בתפילין של ראש, משום איתור בגדים הוא דאיצטריך להשמינן ולאו בגד הוא. טוב, רשי כאן ממשיך או חוזר לשיטתו שחציצה הוא עניין של איתור בגדים, ואין כאן איתור בגדים כי התפילין אינם בגד. יש להרחיב על הנושא הזה, לא כעת במסגרת השיעור שלנו, אבל בכל אופן מעניין בכל אחד להסתכל בתרגום יונתן בן יזויאל על הפסוק בדברים פרק ח' ב' פסוק ה'. אנחנו לא ניכנס לזה, רק נשאיר את זה לסקרנים אם רוצים לחקור את הנושא הזה של הגדרת תפילין כבגד או לאו כבגד וכו', כנקודת זינוק להסתכל באותו מקור בתרגום יונתן בן עוזיאל על דברים פרק ח' ב' פסוק ה'. אנחנו חוזרים לרשימה של מצבים שמחללים עבודה כפי שנרשם במשנה בתחילת פרקנו. מחוסר כיפורים, מנלן מניין שגם הוא מחלל עבודה. ורק להזכיר, מדובר פה על אדם שהיה תמי בסוג של תומה שבסופו מחייבת הבאת קורבנות, ועד שהוא מביא הקורבן למרות שהוא טבל במקווה ואפילו הערב שימשו, אבל עד שהוא מביא את הקורבן הוא מוגדר כמחוסר הכיפורים, ובכך הוא מוגדר כסוג של תמי, ובכך הוא מחלל עבודה. מה המקור לכל זה? אמר אבונה, אמר קרא, וכיפר עליה הכהן ותערה. בהבאת הקורבנות אז אדם משיג התערה, תערה מכלל שהיא תמיה. מכאן אפשר לדייק שעד נקודת הבאת הקורבנות, למרות שעברה את התקופה של תהרה וטבלה במקווה והרב שימשה, אבל עד הבאת הקורבנות היא נחשבת תמיה. זה, ובכך אנחנו לומדים לכל מחוסרי כפרה שאף שמביאים הקורבן הם מוגדרים כתמי, ותמי כבר כתוב בפסוק וינזרו ולא יחללו, שלמדנו בעבר, ומי שהוא תמי שלא מנזר את עצמו מהעבודה הוא כן מחלל, ושלא הוא החוץ ידיים ורגליים עתיה חוקה חוקה ממחוסר בגדים. גם מי שנכנס לעבודה ולא רחץ ידיו ורגליו מהכיור, כי מהכיור כמצווה, כמו שצריך, הוא מחלל עבודה, וזה נלמד מגזירה שווה, חוקה חוקה, שמקשרת בין מחוסר כיפורים, שהוכחנו עכשיו שזה סוג של תמי, ושלא הוא החוץ ידיים רגליים, למרות שזה לא סוג של תמי, אבל הוא מחלל עבודה. תנו הבנן, אנחנו ממשיכים ברעיון האחרון, וגם כתבנו נושא בשוליים, כהן שעבד בלי רחיצת ידיים ורגליים שחרית. תנו הבנן, כהן גדול, כאן ביום כיפור שכל עבודת היום נעשה ידו, שלא טבל ושלא קידש בין בגד לבגד ובין עבודה לעבודה ועבד, עבודתו כשרה. כאן אנחנו מתייחסים לטבילות, יש חמש טבילות ועשרה קידוש ידיים ורגליים, כמו ששנוי במסכת יומה, שהכהן גדול מבצע בגלל עבודות יום כיפור. אז הוא מתחיל את העבודה שלו בבגדי זהב, ובמשך העבודות הוא מחליף לבגדי לבן המיוחדים ליום כיפור, ארבע בגדי לבן, למרות שמדובר בכהן גדול, אבל זה מה שמיוחד ליום כיפור, ואחר כך הוא משנה חזרה לבגדי הזהב שלו וכולי. אז בין לבישה לבישה, בין בגד לבגד, כמו שזה נקרא פה, שוב פעם, בגד הכוונה בגדי זהב לבגדי לבן, ובגדי לבן חזרה לבגדי זהב, הוא תובל, וגם יש קידוש ידיים ורגליים לפני אותו תבילה ואחרי אותו תבילה. הדברים האלו שמיוחדים ליום כיפור, התבילות וקידוש ידיים ורגליים שמיוחדים לעבודת יום כיפור, אם הוא לא עשה אותם, עדיין עבודתו הכשרה. אבל זה, כל זה בניגוד למה שכתוב פה בהמשך. ואחד כהן גדול ואחד כהן אדיוט שלא קידש ידיו ורגליו שחרית ועבד, עבודתו פסולה. פה זה דין כללי, בין אם מדובר ביום כיפור, בין בכל שאר ימות השנה, שהקידוש ידיים ורגליים שמאפיין תחילת העבודה בשחרית, המשך עבודה בלי אותו קידוש ידיים ורגליים, זה מחלל עבודה, עבודתו פסולה. אמר לי יופי עשי לרבי יוחנן מחתי, בואו נעיין בדבר הזה. חמש תפילות ועשר קידושין שהזכרנו עכשיו בקשר ליום כיפור, דאורייתא, הם לא המצאה של רבנן, זה לפי פסוקים בתורה, וחוקה כתיב בהו. המילה חוקה היא מילת מפתח בעניין דברים המעכבים. אז לכן לעכבו, למה אתה אומר שאם הוא עבד בלי אותם תפילות וקידושי ידם רגליים עבודות הכשרה? אמלא רבי יוחנן עונה, אמר קרא בקשר ליום כיפור, הפסוק אומר הוא לבישם, לבישם מעכבת ואין דבר אחר מעכב. בצד יש לנו פסוק בויקרא ט"ז פרשת אחרימות פסוק ד', וכתוב שם כתונת בד קודש ילבש ומכנסי בד יואר בשרו ובאבני בד יחגור ובמצנפת בד יצנוף בגדי קודש אם ורחץ במים את בשרו ולווי שם. המילה ולווי שם מיותרת, הרי כבר בתחילת הפסוק כתוב כתונת בד קודש ילבש וכולי, אז זה בא לדרשה, ומכאן אנחנו לומדים שהלבישה, לבישת הבגלים מעכב, אבל הרחיצות והתבילות בין עבודה לעבודה ביום כיפור, מה ששוב המיוחד ליום כיפור, לא מעכב. צבו פניו, זה ביטוי של שמחה, רבסי שמח על הטעם, מה שהוא חשב טעם הגון שהוא כעת שמע. המלא רבי יוחנן אמר וו אהובתא כתבי לך, זה ביטוי שהוא כאילו חקק עוד וו על בקט. זה בקט, הרי זה בול עץ שלא ניכר עליו מי אדם מנסה לחקוק עוד וו עליו. החספוס של העץ מונע הכרת אותו עוד וו. אז מה הוא רוצה לומר בזה? מה שאמרתי כטעם זה לא טעם, כי אפשר להקשות על מה שאמרתי. והנה הקושיה, אי הכי דצפרא הקידוש של הבוקר נמי תגיד שזה לא מעכב, ואמרנו בברייתא למעלה שזה כן מעכב. אמר חזקיה, וכאן יש לנו שוב סימונים חדשים בצד תחת הכותרת נושא סלש מבנה, הם מקורות בקידוש דשחרי מעכב בעבודת יום כיפור של כהן גדול, מה שכן שאר הקידושים של הכהן גדול ביום כיפור. אז הגמרא אומרת, אמר חזקיה המקרא והייתה להם חוק עולם לא ולזרעו לדורותם, ויש לדרוש את זה כך, דבר המעכב בזרעו זה הקידוש בשעת הכניסה לעבוד בבית המקדש, מעכב בו, זה מעכב אצל הכהן גדול. דבר שאינו מעכב בזרעו אין מעכב בו. ברש"י בזרעו בכהנים אדיוטים, דהיינו קידוש בשעת כניסה שנוהג בכל הכהנים, מעכבה בו בארון ביום הכיפורים, זה החוקה כתיב. ודבר שאין מעכב בזרעו, כלומר כהנים הדתיים הם לא עושים עבודת יום כיפור, אז לא שייך שהקידושים של יום כיפור יעכבו בזרעו. אז אם זה לא מעכב בזרעו, זה גם לא מעכב בו אצל כהן גדול ביום כיפור. הגמרא ממשיכה, רבי יונתן אמר, מאחה, ורחצו ממנו משה ואהרון ובניו. ויש לדרוש, דבר המעכב בבניו, מעכב בו. דבר שאין מעכב בבניו, אין מעכב בו. הרי כל הכהנים, גם הכהנים הדתיים, הם צאצאי אהרון. אז דבר שלא מעכב בשאר הכהנים, זה גם לא מעכב בכהן הגדול. אז יש כאן שני פסוקים שמלמדים אותו דבר. חזקיה הביא את הפסוק שלו, והייתה להם חוק עולם לא עוזרו ולא אותם, ורבי יונתן הביא את הפסוק שלו. כל אחד לא אמר את מה שאמר השני, ורבי יונתן, מה איתם לא אמר מידי חזקיה? מהפסוק שחזקיה הביא, והייתה להם חוק עולם, אמר לך, אז רבי יונתן יענה לך, ההוא לדורות הוא דכתיב. הוא כתוב לדורות, זה מה שהם צריכים לעשות, אבל אין להקיש בין שאר הכהנים לכהן גדול. שוב פעם, זה רק לדורות. רש"י כותב עזרה, לנהוג חוקה זו לזרעו אחר עבליו, להקש עתה. אז אחרי דברים ששייכים אצל כהן אדיוט, זה לא בהכרח שייך אצל כהן גדול. הגמרא ממשיכה ואידך, אידך זה חזקיה, מה הייתם לא אומר מהי, מהפסוק שהביא רבי יונתן ורחצו ממנו משה, זה הכוון אגב, לא אמרנו מקודם, אבל רחצו ממנו מהכיור, מהכיור שעמד בעזרה בבית המקדש. אז למה רבי חזקיה לא אמר מהפסוק הזה ורחצו ממנו משה ואהרון ובניו? תשובה, מבוא אלי לרבי יוסי וחנינה. הוא צריך את הפסוק הזה לדבריו של רבי יוסי. יום רבי יוסף חנינה, כל כיור שאין בו כדי לקדש ארבעה כהנים, ממנו אין מקדשין בו. אם אין מספיק מים בכיור לקידוש של ארבעה כהנים, אז לא להשתמש בכיור במצב הזה, צריכים למלות את המים. שנאמר, וחצו ממנו משה ואהרון ובניו. אז מהפסוק הזה נלמד הכמות המינימלי של המים שנדרש. שוב פעם נתייחס למה שכתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא, כיצד הנחת ידיים ורגליים בשעת קידוש. אנחנו מדברים, ממשיכים לדבר על קידוש ידיים ורגליים של הכהנים מימי הכיור. תנו רבנן בגמרא, כיצד מצוות קידוש? תשובה, מניח ידו הימנית על גבי רגלו הימנית, וידו השמאלית על גבי רגלו השמאלית ומקדש. רבי יוסי ברבי יהודה אומר, מניח שתי ידיו זו על גב זו, ועל גבי שתי רגליו זו על גבי זו, הוא מקדש. בעצם הכל הוא נראה כעמוד יחידי. שוב פעם, מה רואים כאן? שני רגליים זו על גב זו, ובאותו זמן שני הידיים זו על גב זו, על גבי הרגליים. אמרו לו, הפלגת, אי אפשר לעשות כן, הפלגת, עשית, אתה מגזים. שפיר קרמלי, לכאורה הטענה נגד רבי יוסף היא חזק, תנה חזקה, אי אפשר לבצע קידוש ורגליים בצורה כזאת. אמר ביוסף וחברו מסייר, מה היה פחד? למה אמרו הפלגת? כי אי אפשר לעמוד בצורה כזאת, אדם לא יציב. אז למה התכוון רבי יוסי באומרו בכל זאת לעשות כך? כי הוא יוצא מהנחה שחברו עוד כהן, עוד אחד עומד על ידו ותומך בו, שלא ייפול. כך רש"י אומר, אמר רבי יוסף, הד רבי יוסף וחנינא בר אבידא, כשחבר מסייעו מחזיק בו שלא ייפול. אז בראשו של התנא קמא זה לא עבר הדבר הזה, מאי בינהו ומאי פליגי, תנא קמא שלא אמר כך, שזה לא היה בחשבון שלו, ולפי רבי יוסף בר אבידא זה כן בסדר. אמר אביי, עמידה מן הצד איכא בינהו. עכשיו מן הצד, כלומר על ידי מישהו אחר שיעזור, שעומד מן הצד ועוזר. לתנא קמא, מי ש עומד בצורה כזאת, זה לא נחשב עמידה, ולכן הוא פסול להיות במצב כזה בשעת קידוש, כי בשעת קידוש צריכים להיות בעמידה. לפי רב יוסף עמידה, זה גם נחשב עמידה. אמר לרב סמה ברי דרב אשי לרבינה, ולהיטב מיטב לקדש, למה שלא יקדש במצב של כמעט ישיבה? אני לא אומר ישיבה ממש, על פי מה שתוספות מאיר, שני המאסוף, הוא אומר, ולהיטב מיטב לקדש, לא ישיבה ממש גמר, די אין ישיבה בעזרה, יש איסור ישיבה חוץ ממלכי בית דוד. אז על מה הכוונה ולהיטב מיטב? אלא סמיכה, שיסמכו בו. למה לא? מה הבעיה בזה שסומכים בו? אמר קרא, הפסוק אומר כך, לשרת. אני הייתי מוסיף פה, כאן הגמרא מציינת פסוק בשמות, פסוק פרק למד פסוק חף, כתבנו את זה בצד, בבואם אל אוהל מועד יוחצו מים ולא ימותו, או בגשתם אל המזבח לשרת, להכתיר ישראל השם. בפסוק הזה מוזכר קידוש ידיים יוחצו מים, וגם שירות בבית המקדש, עבודת בית המקדש בגלישם למזבח. וכאן הגמרא מציינת, ושירות מעומד הוא. באותו פסוק שמוזכר שירות, גם מוזכר קידוש, אז יש עקש ביניהם. ושירות צריך להיות בעמידה. אז כאן יש מקום לציין את הפסוק בדברים פרק י"ח, פסוק A. שם כתוב לעמוד לשרת. זה אגב מובא לקמן בדף חף ג' עמוד ב' בעניין פסול יושב. אז הפסוק אומר לעמוד לשרת, ומאחר ששירות צריך להיות בעמידה וקידוש ידיים ורגליים הוא קש לזה באותו פסוק בשמות למד פסוק חף, אז אני מבין שקידוש ידיים ורגליים גם כן צריך להיות בעמידה. ולפי לפי רבי, לפי התנא קמא, עמידה לגמרי ולא בסמיכה. הנושא שמופיע שוב פעם בשוליים, כתבנו קידש ידיו ורגליו לעבודת לילה. אנחנו הזכרנו מוקדם יותר שעבודת לילה כולל כמו הקצר חלבים ואיברים, דווקא מה שמוזכר בתחילת הש"ס בברכות דף ב' עמוד א'. אז יש עבודות לילה, ומי שקידש ידיו עליו לעבודת לילה, האם צריך לקדש עוד פעם ביום? אנחנו נראה מחלוקת תנאים, מחלוקת בין רבי ורבי אליעזר ורבי שמעון. הגמרא, אנחנו נציין שיש ברייתא מספר 1, ואחר כך תניא אידך שמספרנו אותו כברייתא מספר 2, ואחרי זה הגמרא תעשה את צריכותא, למה אני צריך את שתי הברייתות. תנו רבנן, קידש ידיו רגליו ביום, אין צריך לקדש בלילה. כאילו, זאת אומרת, אם הוא לא יצא מבית המקדש ולא השיח דעתו, הקידוש שעשה לעבודת היום מספיק לא להמשיך איתו לעבודת הלילה. בלילה, אם הוא קידש ידיו רגליו בלילה, צריך לקדש ביום, דברי רבי. זאת אומרת, הקידוש של הלילה לא מועיל לעבודת היום. שהיה רבי אומר, לינה מועלת בקידוש ידיים ורגליים. מה זה לינה? בדרך כלל לינה קשורה לעמוד השחר, עלות השחר. אז אם הוא קידש ידיו ורגליו בלילה, זה לא מספיק להמשיך בכך עבודת היום, כי עמוד השחר בא ופסל את את הקידוש ידיים ורגליים להמשך עבודת היום. רבי אלעזר רבי שמעון אמר, אין לינה מועלת בקידוש ידיים ורגליים, זה לא משפיע. לכן אם הוא קידש בלילה יכול להמשיך עם אותו קידוש לעבודות היום. תניא אידך, היה עומד ומקריב אגבי מזבח כל הלילה לאור בוקר, טעון קידוש ידיים ורגליים דברי רבי. רבי אלעזר רבי שמעון אומר, כיוון שקידש ידיו ורגליו מתחילת עבודה, אפילו מכאן ועד 10 ימים אינו צריך לקדש. רש"י כותב מתחת לגמרא, מתחילת עבודה, כשהתחיל לעבוד עבודות הלילה ולא השיח
לא הסיר דעתו, שוב, לא הסיר שוב דעתו, על עשר הימים, ובבד שיהיה עומד ועובד. אז קראנו שתי ברייתות שתוכנם דומה, די דומה. לפי הברייתא הראשונה, בדברי רבי, ראינו שלינה מועלת, גם לפי הברייתא השנייה, כתוב לאורה, בבוא אורו של יום, זה מחייב עוד פעם כאילו שידיים ורגליים. ולפי רבי אלעזר בן שמעון, הלינה לא מועלת, כך נאמר בברייתא הראשונה, וברייתא השנייה גם כן הוא קידיש את איוב כפי שראינו ברש"י לעבודות הלילה, יכול להמשיך גם ימים רבים בלי קידוש ידיים ורגליים, כנראה שלינה לא מועלת. אז למה בכל אופן ובכל זאת היו שתי ברייתות? וצריכה דיה שמינה קמייתא, והיא כמר רבי, שמה רבי אומר שיש צורך לקדש ידיים עוד פעם, דפסק לי מעבודה לעבודה. אבל בברייתא השנייה דלא פסק לי, לא היה הפסקה בין עבודה, אבל הוא עבד ישר ברצף מ שעות הלילה שבו הוא קידש ידיו וגליו, והמשיך לעבודות היום, היום המוחד, בלי להפסיק. אז הייתי חושב אימא מודי לי לרבי לרב אלעזר בן שמעון. רש"י שתי שורות מתחת לגמרא, דפסק לי מן העבודה, אלא שלא הסיח דעתו, דלא תני בה היה עומד ומקריב כי אחה. נחזור לגמרא. אז מאחר ש טוב, יש הבדל בין ברייתא הראשונה לברייתא השנייה. בברייתא השנייה היה אותו כהן היה עובד ברצף, והיה מקום לחשוב שקידוש הידיים והרגליים שהוא עשה לעבודות הלילה יועיל לו להמשיך בעבודות היום. אז כמה שמלן הברייתא השנייה שבכל זאת זה לא מועיל, אז הלינה מועלת, פוסלת. ויש מין בה, אם היינו מלמדים רק ברייתא השנייה, בה כמו רבי אלעזר בן שמעון, רק במצב כזה שהוא עובד ברצף, אז הוא לא צריך עוד קידוש ידיים ורגליים. אבל בה, בברייתא הראשונה שהיה הפסקה בין מה שהוא עשה בלילה למה שהוא עושה ביום, אימא מודי ליל רבי, היה מקום לחשוב שרבי אלעזר בן שמעון יודע לרבי שכן צריך עוד פעם בבוקר לקדש ידיים ורגליו. צריכה, לכן אני צריך גם בנוסף לברית השנייה, ברית הראשונה ללמד שרבי אלעזר בן שמעון גם במצב של פסק לא צריך עוד פעם כאילו שידיים ורגליים. מה הייתה מה דרבי? תכתיב בגישתם. עכשיו המילה הזאת בגישתם זה מלמד על אדם שניגש לעבודת שחרית. רש"י כתב דכתיב בגישם, שורה שלישית מתחת למה, וגישה דשחרי, גישה אחריתי אי. שרי יש כאן מערכה, העצים, סידור העצים על המזבח חדשה בבוקר. אז מהמילה בגישתם, שראינו בשמות פרק, למד פסוק חף, קראנו את הפסוק מקודם, אולי נקרא עוד פעם הפסוק. שמובא למעלה בשוליים, בבואם אל אור מועד יחסו מים ולא ימותו, או בגישתם אל המזבח לשרת להקטיר של השם. אז גישתם זה גישה חדשה, ובבוקר זה נקרא גישה חדשה. רש"י נימק את זה בכך שיש מערכה חדשה, אז זה מחייב קידוש ידיים ורגליים חדש. מה הייתה עם הממשיך הגמרא דרבי אלעזר בן שמעון? תכתיב בבואם. עכשיו, מי שעבד ברצף, הוא קידש את ידיו בלילה, והוא לא יצא, אז הוא לא בגדר בבואם, מאחר שהוא היה שם כבר מהלילה. אז אין צורך לקדש בבוקר. ואידך רבי, לגבי רבי, נמי הכתיב בבואם, ואותו שקידש בלילה ונשאר שם הוא לא בבואם בשעות הבוקר, אז לא נקרא בבואם. אז מה לומדים מבבואם? עונה הגמרא, אי כתיב בגישתם ולא כתיב בבואם, הווה אמינא על כל גישה וגישה, שעל כל, על כל פעם שהוא ניגש לעשות איזושהי עבודה, אפילו שתיהם ביום, יצטרך קידוש, כתב רחמנא בבואם. המילה בבואם שמה בפרספקטיבה הנכונה בגישתם. אז אני צריך את בבואם להגיד רק בגישתם פעם אחת בבוקר, מחייב קידוש לכל העבודה שיהיו במשך היום. אז המילה בבואם תפוס אצל רבי בשביל הלימוד הזה, ואינו פנוי לדעתו של רבי אלעזר בן שמעון. כלומר, לפי רבי, המילה בבואם לא מלמד על מה שאמר רבי אלעזר בן שמעון. ואידך חוזרים לרבי אלעזר בן שמעון, נמי אקטיב בגישתם, שאצל רבי זה היה מלמד שגישת שחרית מחייב קידוש חדש. עונה הגמרא, אי כתיב בבואם ולא כתיב בגישתם, אבי אמינה אפילו הביאה ריקנית, כוונה כהן שנכנס לבית המקדש שלא לעבוד, הייתי חושב שגם זה מחייב קידוש ידיים ורגליים. זה מה שהיה כתוב, זה מה שהיה קורה אם היה כתוב רק בבואם. בא גם בלי כוונת עבודה. אז לכן רבי אלעזר בן שמעון צריך את הבגישתם לכוון את הכניסה לבית המקדש, אם זה למטרת עבודה. שואלת הגמרא, אב אמינא הזאת, הביאה ריקנית, מה, היית חושב שצריך לקדש, אז לכן היית צריך בגישתם? הכתיב לשרת, כבר כתוב לשרת. כאן נוצר, שוב פעם בפסוק שמות למד פסוק חף. אז מה, לאיזה צורך כתוב בגישתם לפי רבי אלעזר ורבי שמעון? אלא בגישתם מבעי אלי לכלבחה בר יעקב, בעניין סדר עבודת יום כיפור. תאמר רבי אלעזר בר יעקב, הכל מודים בקידוש שני כשהוא לבוש מקדש. רק מילה, נחזור על מה שהזכרנו מקודם, אמנם לא הזכרנו באופן מפורט, אבל אמרנו שהכהן גדול ביום כיפור עושה שני קידושים, בין בגדי לבן לבגדי זהב, וגם בין בגדי זהב לבגדי לבן, כשהוא מחליף את הבגדים. יש שני קידושי ידיים ורגליים. אחד, נגיד הראשון, ואז יש תבילה במקווה, ושוב פעם קידוש ידיים ורגליים. מה מצב הכהן גדול באופן האם לבוש, לא לבוש, בשעת הקידוש ידיים ורגליים? אז לגבי הקידוש הראשון שבין כל סדרה וסדרה יש שניים, אז הראשון מתוך השניים יש מחלוקת אם הוא לבוש או לא לבוש. אבל לגבי הקידוש השני, זה מה שרב אחר בר יעקב כעת אומר ומתייחס אליו, הכל מודים בקידוש שני, זה הקידוש השני שבין כל סדרה וסדרה, כשהוא לבוש מקדש, כלומר הוא טבל במקווה, הוא מתלבש, ואחר כך עושה קידוש ידיים ורגליים, דיומה קרא או בגישתם. זה הדרשה של הפסוק שלנו. ומה לומדים מזה? מי שאינו מחוסר אלא גישה בלבד, הוא עושה את יוחצו מים, הוא עושה את הקידוש ידיים ורגליים, ואז בגישתם מיד לעבודה. יצא זה כאילו להפוקה המקרה שהוא לא היה לבוש, שמוכסה לבישה וגישה. אז לומדים מהביטוי או בגישתם שקידוש שני של כהן גדול ביום כיפור לכולי אלמה אין מחלוקת בקידוש הזה, שהוא קודם מתלבש ואחר כך קידוש ידיים ורגליים, שאז אין עוד פעולה שהוא צריך לעשות בין הקידוש ידיים ורגליים השני והגישה לעבודה. הפסוק אומר בשוב פעם שמות פרק למד פסוק חף, להקטיר אישה למה לי. רש"י בשורה האחרונה אומר, להקטיר אישה דכתיב גבי קידוש למה לי, פשיטה דבעי הקידוש, דה גישת מזבח, היא הוא הוא ניגש להקטיר קורבן. אז למה זה כתוב? אם אנחנו יודעים שהוא צריך לעשות קידוש ידיים וגליים בגישתם אל המזבח, אז ברור, זה קורה להקטיר אישי לשם. הגמרא ממשיכה בדף חף. מהו דתימה? הני מילי, הייתי חושב מתי צריך קידוש? עבודה דמקווה כפרה, כמו מלאכת עבודת דם, זריקת הדם, או הקמיצה של מנחות, אבל עבודה שלא מעקווה כפרה, כמו הקטרה, הקצת האימורים שמוזכר פה בסוף הפסוק. לא, אולי זה לא מחייב קידוש ידיים ורגליים, כמה שמלן להקטיר אישה שכתוב אצלנו בפסוק, מאומר ומחייב קידוש ידיים וגם גם לעבודות שלא מעקבות כפרה, כמו הקטרת האימורים. עד כאן שיעורנו להיום.